ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום תמורה דף למד גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום, תשימו לב, מתחיל בלמד גימל עמוד ב' במשנה, 12 שורות מסוף העמוד. השיעור הקודם של דף למד ב' גלש עד לכאן, והסיבות לכך הסברנו בשיעור הקודם. מי שרוצה להתחיל דף למד ג' מהתחלת הדף יכול למצוא ההתחלה בהקלטה של דף למד ב' בנקודת זמן 59 דקות ו-33 שניות של ההקלטה של דף למד ב'. אני חוזר, בהקלטה של דף למד ב' בנקודת זמן 59 דקות 33 שניות אנחנו עברנו לתחילת דף למד ג'. המשנה, אתם רואים מבחינת סימונים פס כפול, ובשוליים ממול כתבנו תחת הכותרת נושא/מבנה הביטוי אלו הן: א', הנקברים, ב', הנשרפים. שתי קבוצות של נקודות, הלכות. קבוצה ראשונה, הם דברים שחייבים לקבור אותם, וקבוצה שנייה, דברים שחייבים לשרוף אותם. כל דבר ודבר יש לו המקורות שלו. ועכשיו המשנה: ואלו הן הנקברים, קודשים שאיפיל ייקברו. מה קוברים? את הנפל מאותו קורבן שהפילה. הפילה שיליה, תיקבר. רש"י כותב שיליה תיקבר, שאין שיליה בלא ולד. וכל הנך נקברים משום דאיסורי הנאה נינו. השיליה מראה לנו שהיה ולד, ויכול להיות שהוא נימוח ונמצא בתוך השיליה, ובכך יש לו דין קודשים וחייבים לקבור אותו. ושור הנשכל, זה שור שהרג אדם, אחרי שסוקלים אותו קוברים אותו. ועגלה ערופה, אותו עגל שעופים את ראשו בזמן שנמצא הרוג בין שתי עיירות, אז העיר הקרובה מביאה עגלה ערופה, ואחרי שעופים את ראשה קוברים אותה. וציפורי מצורע, חלק הם הציפורים שהם חלק מתהליך הטהרה של המצורע, הם אינם קורבנות, אבל הם בכל זאת עשויים בהנאה. אנחנו לא נכנסים כאן לפרטי פרטים של כל אחד מההלכות, רק מציינים סוגיה שלהם הם שייכים. ושיער נזיר ופטר חמור. שיער נזיר, אחרי שהוא מגיע לבית המקדש ומביא את הקורבן, קורבנות שלו, אז הוא עובר תספורת. אז השערות האלו הם שיער נזיר ופטר חמור, חמור שהיה בכור של החמור. אם לא פודים אותו, אז הוא אסור בהנאה. אנחנו נראה בגמרא שיש התייחסות לשיער של החמור, אותו פטר חמור. הוא בשר בחלב וחולין שנשחטו בעזרה. רבי שמעון אומר, חולין שנשחטו בעזרה יישרפו, וכן חיה שנשחטה בעזרה. המיוחד שבחיה, אי אפשר לטעות או לחשוב שהחיה הוא קודשים. קורבנות לא באים מחיות. בכל זאת, לפי רבי שמעון, גזרו שחולין שנשחטו בעזרה, וכן חיה שנשחטה בעזרה, נשרפים. הרשי מרחיב על זה, חולין שנשחטו בעזרה יישרפו, משום למה הם נשרפים ולא נקברים, דמחלפי בהו קודשים שיובו פסול. אנשים יתבלבלו, הם יחשבו שהחולין שנשחטו בעזרה הם קודשים שקרה בהן פסול. די אמר יקבו, אם נגיד על החולין שנשחטו בעזרה תקבור אותם, כיוון דלא מוכה מילתא אי חולין אבו, מאחר שזה לא ברור אם הוא חולין או לא, אי קודשים. שוב פעם, לא מוכה מילתא אי חולין אבו אי קודשים, מה יקרה? עתו למימר, אם אנחנו לא נשרוף אותם חולין שישרו בעזרה, אם אנחנו נקבור אותם, אנשים יגיעו לחשוב אתם אמנם הקודשים שירה בהן פסול תומה או פסול נותר יקברו. וכאן לא מבשרים בפרק שני, על פי הפסוק בקודש באש תשרף, לימד על כל הפסולים שבקודש שהן בשריפה. אז אנחנו מוסיפים פה שגם דברים שאפשר לטעות שהם קודש צריכים לשרוף אותם, אותם דברים הפסולים. עכשיו החידוש אמרנו בעניין חיה, אומר רשי, וכן חיה שנשחטה בעזרה, אפילו אם חולין היא, אפילו אם מדובר בחיה שלא יקדישו אותו, דלקה למגזר, משום דלא לקבור קודשים פסולים. אין כאן חשש שאם היינו באמת אומרים על החיה שנשחטה בעזרה, בוא נקבור אותו, לא היינו באים לידי טעות לחשוב שקודשים שנפסלו גם כן קוברים אותם. והכולי אמר ידי דחיה במוקדשים לקה, אין חיה שמקדישים אותו למזבח, ולא עתי לחלופי, אפילו אחי, למרות שאין כאן חשש שאדם יתבלבל, תשרף. המשנה ממשיכה עם הקבוצה השנייה של דברים, ואלו אין הנשרפים. חמץ בפסח יישרף. הדין של חמץ בפסח נלמד מנותר, ובנותר כתוב מפורש שיש לשרוף הבשר הנותר של הקורבן. אז החמץ בפסח נלמד מדין נותר, לכן נשרף. ותרומה תמאה. עכשיו רשי על זה כותב שורה שנייה מתחת לגברה, תרומה תמאה נמי תשרף בפעמי מדליקים, פרק שני של מסכת שבת, מפורש תמאה דמותרת בהנאה. התרומה שנתמאת אינה אסורה בהנאה, בשונה לדברים שהזכרנו מקודם, זה מותר בהנאה. דמי לנמי האטם בפרק כל שעה, לך ניתנה, ודורשים להסיקה כחומר בעירה תחת תבשילך. אז כשאנחנו אומרים שורפים תרומת מאה, בעצם אנחנו מכלים אותה, את התרומת מאה, אבל בו בזמן ניתן הזדמנות להנות ממנו כחומר בעירה. אנחנו חוזרים למשנה, והעולה וכלי הכרם, עת שדרכן לשרוף ישרוף, ועת שדרכן להיקבר ייקבר. לגבי עולה וכלי הכרם, זה יכול להיות פירות, מאכלים, אלו הם, אנחנו נראה בהמשך הגמרא, אלו דרכן לשרוף. אבל משקים השיין של עולה או כלה הכרם, זה יקבר. ומדליקין בפת ובשמן של תרומה. רש"י כותב, ומדליקין ליהנות בפת ובשמן של תרומה. כל הקודשים, ממשיך המשנה, כל הקודשים שנשחטו עם מחשבה פסולה, כמו חוץ לזמנן או וחוץ למקומן, עם מחשבה כזאת, לא שבפועל הוא שחט אותו במקום הלא נכון, אלא הוא בשעת השחיטה הוא חשב על כך שאני אוכל את הקורבן חוץ למקומן. הרי אלו יסופו קורבנות שהקריבו אותם עם מחשבה פסולה, דינם לשריפה. השם תלוי יסוף. אנחנו מדברים כעת על אדם שספק אכל חלב, למשל ספק עבר איסור קרת, מה עליו לעשות? הוא, אותו אדם, מביא אשם תלוי. עכשיו, קודם זריקת דם, אותו אשם תלוי, קודם זריקת דמו, הוא קורבן, אבל נודע שהבן אדם לא חטא, זה המקרה של אשם תלוי. מה הדין? יישרף. באותם נסיבות, אנחנו כמובן לא מדברים על אדם שהביא קורבן אשם תלוי ולא התגלה אם הוא חטא או לא, אז זה התורה מתביא אשם תלוי והכהנים אוכלים אותו כקורבן מן השורה. כאן אני חוזר על מה שאמרנו, אנחנו מדברים במקרה שהבאת שחייב להביא קורבן אשם תלוי כי היה ספק אם הוא עבר אותו איסור קרת, וגילו לפני זריקת הדם של אשם תלוי שהוא לא חטא, הוא לא אכל את הדם למשל, הוא אכל את החלב, דברים שמחייבים אותו אשם תלוי, גילו שהוא לא חטא, אז אין לו צורך לאשם תלוי הזה, אז אומרים שהוא יישרף, אי אפשר לאכול אותו. הבידה אומר יקבר. חטאת העוף הבא על הספק תישרף. יש מצבים למשל אצל יולדת חייבת אחרי פרק זמן להביא עופות כקורבן שלה לבית המקדש. יש מצב שאישה ספק ילדה, ספק לא ילדה, אלא משהו אחר יצא מגופו, כמו אוויר, היולדת חייבת להביא קורבן, אמרנו עופות, אחד חטאת. אז פה המשנה אומרת שחטאת העוף הבא על הספק, יכולים בדרך כלל לא מביאים קורבן על ספק חוץ מהתחום של אשם תלוי, אבל זה אפשר להביא על ספק. תישרף, אי אפשר לאכול אותו כי אולי האישה לא ילדה, אם היא לא ילדה היא לא הייתה חייבת הקורבן הזה, אז היה קורבן שלא לשום צורך, אי אפשר לאכול אותו, אז לכן דינו לשריפה. הייתי אומר שאפשר להסתכל ביחד ברש"י בשורה רביעית מראש העמוד לקראת סוף השורה, ואינה נאכלת דשמה לא ולד היה וחולין היא זו ונבלה היא, כי הרי עוף בתור קורבן לא שוחטים אותו עם סכין תחת הצוואר אלא עושים מליקה, ומליקה זה בעצם אתה שובר את המפרקת של העוף וחותך סימן, אם היה חולין ממש זה נבלה, הפכת אותה להיות נבלה. כאן אנחנו מדברים על ספק, אם היא לא ילדה זה בעצם עוף שלא נשחטה אלא נהרגה, ואין חולין נאכלים במליקה, חולין אינם נאכלים בצורה כזאת של שחיטה, עדיין מליקה. ובמסכת נזיר יופין את שפיר וחטאת העוף באה על הספק, זה מה שרמזנו מקודם שניתן להביא אותו קורבן למרות שהוא מובא על הספק, זה מיוחד בחתת יולדת. אנחנו חוזרים למשנה. אבידה אומר לגבי החתת האוב של היולדת שהיא ספק יולדת, יטילנה רעמה. במקום לומר יישרף, הוא אומר ששמים את האוף באותו ערוץ תעלה שממנו בתוכו זורמת מים החוצה, חוץ לבית המקדש. רש"י כותב, יטילנה רעמה, אמת המים עוברת בעזרה ויוצאה לנחל קדרון. ואיידי דאוף רך הוא מתמקמקת ואינו עומד בקילוח המים, ולכן אין חשש שמישהו יבוא להנות שלא קדים מהדבר הזה. אנחנו חוזרים למשנה. כל הנקברים, מה שראינו רשימה של דברים שצריכים לקבור אותם, לא יישרפו, וכל הנשרפים לא ייקברו. רבידה אומר, אם רצה להחמיר על עצמו לשרוף את הנקברים, רשאי. המולו אינו מותר לשנות. הגמרא. לפני שנתקדם לתוך הגמרא, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. כתבנו ליישב סתירות בין מקורות בעניין שיער נזיר, פתח חמור, אי שורפין או קוברין. הגמרא, רמי לי תבי לרב נחמן. תבי, שם חכם, העלה סתירה בפני רב נחמן, תנן. מצד אחד במשנתנו כתוב שיער הנזיר יקבר, ורמינו, ומולו המקור הבא, משנה ממסכת עולה, האורג מלוא הסית. מלוא הסית זה שיעור בין שתי אצבעות, שיעור אורך, מצמר בחור בבגד. בחור הרי אסור בהנה, אסור בגיזה, אז הוא לקח צמר מבחור, הרג אותו בבגד, ידלק הבגד. משיער הנזיר ופטר חמור בסק. סק זה בד שעשוי משערות עיזים בפרט. אז הוא לקח שיער נזיר ושיערות מפתח חמור והרג אותם בסק, ידלק הסק. אז הדגשנו עם קבקובים, ידלק, ומקודם יקבר. כאן כתוב על שיער נזיר ידלק, לעיל, דיינו משנתנו, שיער נזיר ייקבר. זו השאלה שתבי העלה בפני רב נחמן. אמר לי, רב נחמן עונה, המשולש שאתם רואים מוסבר בשוליים תחת הכותרת מבנה, גישות ליישב סתירה הנ"ל. לשים לב, חלק מגישות הנ"ל מתייחסות רק בסתירה בעניין נזיר, ולא בפטר חמור, כי יש גם סתירה בעניין פטר חמור. במשנתנו כתוב יקבר, ופה לגבי פטר חמור כתוב ידלק. אז עמלי חזר אבא גמר, כאן בנזיר תמי אז אומרים יקבר, כאן בנזיר טהור. לגבי נזיר טהור שמסיים את נזירותו בטהרה, הוא מתגלח, מסתפר, והתורה כותבת על כך שהשערות נשרפות מתחת הדוד שבו מתבשל קורבן השלמים. אז כתוב שריפה בקשר לשערות נזיר טהור. אמר לי, תבי עונה ואומר, שנית נזיר הנזיר. אז ישבת את הסתירה בעניין שערות הנזיר. פטר חמור, הפטר חמור קשה, במשנתנו כתוב שזה נקבר. ופה כתוב ידלק, אישתיק ולא אמר לי ולא מידי. רב נחמן לא הגיב. אמר לי, תבי אומר, מידי שמיע לך בה, אולי יש לך איזו מסורת בעניין הזה. אמר לי, הכי אמר אף ששת.
רב נחמן אומר, כך שמעתי מרב ששת, כאן בסק, כאן בשיער. זה שכתוב ידלק, מדובר בשערות שנהרגו בבגד. מה שכתוב יקבר, מדובר בשערות שעוד לא נהרגו, נקרא להם שערות גרידה, שערות בודדות שלא נהרגו בבגד. יש ברשי כאן בסק, הדי קטני ידלק, היינו שערג שער נזיר ופתח המור בסק, די אמר יקבר, עתי איניש אנשים יבוא ומתעני בה ויהנו מדברים שעשויים בהנאה, הועיל ואינו קלה עד לאחר זמן. מאחר שזה נהרג בבגד, זה ייקח הרבה זמן עד שזה יתבלה. ומת ניתין דקטני יקבר בשיער עצמו שלא נהרג. מוסיף רשי אידיבידי בטהור או טמא. כאן לפי הגישה הזאת לא, החלוקה לא בין טהור לטמא, אלא שיער או בגד יכול להיות בטהור או בטמא. אנחנו חוזרים לגמרא. הסברנו כאן שהשערות האסורות נהרגו בתוך בד, בגד. אמרי, למה צריכים לשרוף את הבגד הזה? לפתר שק ברובה. רשי כתב, לפתר ברובה, דה קטני שיער נזיר ופתח עמו בשק, דמשמע מעט ממנו בבגד גדול של היתר. אז למה לא אומרים שהשערות האסורות, למה לא אומרים שהן בטלות? אמר רב פאפה בצפורתה, וצפורתה זה צורות שריקמו על הבגד מן השערות האסורות, והבעיה שהן חשובות, הם מייפים את הבגד, ולכן דבר חשוב ככלל בענייני תערובת לא בטל. שואלת הגמרא, צפורתא לשלופינו, למה צריכים לשלוף את הבגד? בואו נפרום או נשלוף את השערות שהיוו את הציורים האלו והבגד יישאר. אמר רב ירמיה, המני רב יהודה הידי אמר, אם רצה להחמיר על עצמו לשרוף את הנקברין רשאי. רשי כותב, המני דהשתה סלקה דייתך דהכי מתרץ, המני דאזיל לחומרה רבי יהודה היא. זה כעת המחשבה שמה שראינו שצריכים לשרוף את הבגד שנהרגו בו או שיצרו ציור בו, זה לפי התנא רב יהודה, שאם אדם רוצה להחמיר יכול להחמיר ולשרוף דבר שאחרת לא היה צריך לכך. אמר לי קקש ילן לשלופינו, אנחנו הלינו לפי התשובה שמדובר בדבר שאינו בתי ידיינו הציורים האלו, והלינו את האפשרות לשלוף אותם, לפרום ולהסיר את השרות האסור בתקנה, ואת מוקמת לה כרבי יהודה. מה הבעיה להשיב כמו רבי יהודה? אז אנחנו נסתכל ברשי בשורה האחרונה בשורות הקצרות. אמר לי הכי כמין הלך, אם אפשר לשלופינו מוטב, ואם לאו דקשי לך פתח המור, הפתח המור הדקטן יישרף ובמתיתין יקבר, לא תשני בנזיר, אלא הוקמה קרב יהודה כולה ומתוקמה שפיר. ברשותכם, ברצוני לחזור על השורות האחרונות עם פירושו של רבנו גרשום, אחרי ש תרצנו למה אין ביטול ברוב, ורב פאפ אמר בצפורתה, והסברנו שמדובר בו בצורות חשובות שרקמו או נהרגו בבגד, הגמרא שאלה למה לא לשלוף אותם, למה צריכים לשרוף את הבגד. ברבנו גרשום בשורה האחרונה, בשורות הקצרות, וקטי אמה ידלק, למה עדיין יש צורך לשרוף את הבגד, רק בגלל שאתה אומר שהשרות האלו שנהרגו הם שרות אסורות והרגו אותם כצורות חשובות, ונשלפינו שלופי לאותו עשר מן השק והקברנו ולא יישרף השק. אז על זה הגמרא ענתה, המני די יישרף, מי זה שאומר יישרף? רבי יהודה אי דאמר במעיטין, אם רצה להחמיר על עצמו הוא יכול. רשי, המשנה בארבע שורות מראש עמוד כאן, רבי דה אומר, אם רצה להחמיר על עצמו לשרוף את הנקברים רשאי. על זה הגמרא שלם, עלי קשילן לשלופינו, דנה קבעינה למבד לתקנת דלו יישרף כלל. אנחנו העלינו כפתרון לשלוף כדי למנע משריפת הבגד, ורשי אמר גם רבי יהודה מסכים שיש תקנה כזאת, ומוקמת לעת כרבי יהודה דיסרף. איך זה תשובה להצעה לשלופינו? עמלי הכי קמינה, אם אפשר לשלופינו מוטף דלא יסרף, כפי שאמרנו גם רבי יהודה היה מסכים לזה, ואם אי אפשר לשלופינו, אז מה עושים? ידלק. וכמה להמת ניתין תקטן ידלק כרב יהודה, כי אנחנו מדברים על היה לנו סתירה, מצד אחד כתוב ידלק ובמשנתנו כתוב יקבר, נכון, בעיקר מעיקר הדין היה אפשר לקבור, מה שכתוב ידלק זה עלי בדרב יהודה שאומר אם רצה להחמיר. ממשיך רבנו גרשום, על פי הגמרא, אמר, דאמר רבי יהודה, אם הוא רצה להחמיר, היינו כשהן בפני עצמן הנקבר על ידי תערובת כגון שק זה, מי שם את לי דיסרף? תנה, אם לא רצה לחלוץ ולחבור אלא לשרוף יחד, רשאי כרב יהודה. ואנחנו נסתפק בפירוש הזה לשורות האחרונות בגמרא שלמדנו. נמשיך כעת בגמרא, ואלו הן הנשרפים. אמר, חמץ בפסח יישרף. הגישה הזאת, ואין כאן שם של תנא, אנחנו אומרים סתם לאנטנה, המשנה מביאה את הדין בלי שם, זה הכוונה סתם, סתם, כרבי יהודה, כמו שיטת רבי יהודה בעניין ביעור חמץ, שהוא אומר אין ביעור חמץ אלא שריפה. תרומה תמאה ועולה וכלי הכרם, ואמרנו עד שדרכו לשרוף ישרוף, עד שדרכו לקבר יקבר. כיצד, איך, כיצד, איך יש להבין את המשנה? אנחנו כבר הסברנו זה תוך כדי לימוד המשנה. אוכלים בשריפה, משקים בקבורה. חטאת העוף וכו', תניא, אמר ביהודה, חטאת העוף הבאה על הספק, כמו שלמדנו מקודם, שלמדנו את המשנה, אישה שספק ילדה, ספק לא ילדה, אז היא מביאה חטאת העוף על הספק. מה עושים עם העוף? אפשר לעשות מליקה ולאכול אותו, כי אולי היא לא ילדה, ואז העוף הזה בעצם חולין, וחולין לא ניתר על ידי מליקה, אלא על ידי שחיטה בסכין. ומליקה זה על ידי ציפורן שחודר תוך המפרקת של העוף. אם זה היה קורבן, אז גזירת הכתוב שככה שוחטים עופות קורבנות. אבל אם היא לא ילדה, רק יצא אוויר מתוכה, היא חשבה שילדה, אז אנחנו אומרים, יטילנה לאותו עוף לעמה. ומה קורה? מנתחה עבר עבר, איך הוא מטיל אותו לאותו עמה, לאותו חליץ שזורם בו מים מן העזה החוצה, הוא קודם מנתח, קודם מפרק את העוף עבר עבר, וזורקה לעמה, ומתגלגלת והולכת לנחל קדרון, שזה נחל שנמצא מחוץ לבית המקדש. כל הנקברים לא יישרפו. מהי טיימה? למה אומרים שמה שמיועד לקבורה לא לשרוף? תשובה, משום דנקברין אפרן אסור, ונשרפין אפרן מותר. ואם אני אשרוף דבר שנקבר, יבוא לחשוב שהן מן הנשרפים ויתירו את אפרן. שואלת רמה, ונקברין אפרן אסור? והתניה, דם הנידה ובשר המת שנפרחו תורים. עכשיו בשר המת הוא מן הדברים הנקברים שנפרחו, הכוונה שנעשו אפר. והנה מן הנקברים כתוב תורים, מי לב? תורים ומותרים. הגמרא דוחה, לא, תורים ואסורים. ברבינו גרשום בשורות הכי רחבות, באמצע אותם שורות יש לנו כוכבי, וכבר הופרחו מעצמן ונעשו איפר. ואנחנו ראינו ואצלנו בגרסה תורין, אבל אנחנו אמרנו שלשייך תורין למותרין זה לא. תהור זה נכון לגבי ענייני תומה ותרה, אבל היתר אין כאן, עדיין זה אסור, כי הכלל אומר שנקברין אפרן אסור. מטיף רב פנחס, עולת העוף שנתמצא דמה מורעתה ונוצה שלה יצאו מדי מעילה. דם שהקריב קורבן עולת העוף, המתנת דם של עולת העוף נקרא מיצוי, אז קימו מיצוי הדם, אז המוראה ונוצה שהם מן הנקברין, כתוב פה יצאו מדי מעילה. מי לב? יצאו מדי מעילה ומותרים, דבר שאין בו איסור מעילה. משמע, יש מקום לחשוב שזה אומר שזה מותר, להנות ממנו. לא, זה לא פירוש הנכון. יצאו מדי מעילה ואסורים. זה שאדם נהנה הנאה פרטית מדבר שאסור להנות, זה לא מחייב שהוא עובר איסור מילה. מילה, לא רק שיש איסור הנאה, אלא אתה גם חייב להביא קורבן על העבירה הזאת. אז אנחנו אומרים כאן לגבי עולת העוף, אחרי שמיצו את הדם, המועה ונוצה עדיין אסורים בהנאה, אבל אין אדם עובר על איסור מילה אם הוא נהנה מהם. חושה, ונשרפים דהקדש אפרן מותר. אנחנו קבענו שנקברין אסור, אפרן אסור, נשרפים אפרן מותר. ונשרפים של הקדש, האם אפר מותר? ותניא, כל הנשרפים אפרן מותר חוץ מאפר אשרה ואפר דהקדש לעולם אסור. אני מדלג על הסוגריים שאתם רואים שורה וחצי. קטנימיה, אפר, הקדש, לעולם אסור. אפר שנשאר מהקדש שנשרף, אותו אפר אסור. אז איך אתה קובע
כל הנשרפים אפרן מותר, הנה אפר שהקדיש שנשרף אסור. אנחנו נחזור על זה עוד מעט. רק בתוך הסוגריים, הגמרא נותנת הסבר למקור שקראנו. קראנו שכל נשרים האפרן מותר חוץ מאפר אשרה, ולא כתוב פה חוץ מאפר אשרה ואפר הקדיש, אלא הדוגמאות מובאות פה באופן נפרד. הרישה אומר שכל נשרים אפרן מותר חוץ מאפר אשרה, ובהתייחסות נפרדת המקום אומר ואפר דהקדש לעולם אסור. מאירה הגמרא בתוך הסוגריים, ומערב הוא דלא כעריב לאו ותני לאו, התנא לא ירבב אותם ללמד אותם ביחד, משום יש הבדל ששוני בין אשרה לאקדש. ואשרה יש לה בטלה בעובי כוכבים. אם גוי שעובד עבוד הזרה בא, הוא מבטל את העבוד הזרה, הוא בטל, והאפר לא אסור. הקדש אין לו בטלה עולמית. ולכן, אפר אשרה, כל זמן שלא בוטל, אז אפר אשרה אסור. אפר הקדש אין שום שלב של אתר, לכן כתוב באפר הקדש לעולם אסור. קטני מיה, אפר הקדש לעולם אסור. אז רואים, בניגוד למה שהיה נשמע ליעל שכל הנשרפין אפר מותר, הנה נשרפין אפר של הקדש אפר אסור. אמר רמי בר חמה, הצורה שאתם רואים מוסבר בשוליים, תשובות לשאלה שנשאל על הכלל דאפרן של הקודשים מותר. אנחנו העלינו את זה ככלל, ואז הקשינו על הכלל, והנה תשובה. אמר רמי בר חמה, מה שקראנו מקודם שאפר הקדש אסור, כגון דנפלה דלקה בעצי הקדש מי אליה, והטעם שהאפר אסור כיוון דלא אבי איניש דלמעול דלפוק אפרן לחולין, כי לא היה אדם שיהנה מאותה דלקה, מאותה אפר, כי אם היה בא אדם ונהנה מאותו אפר, זה היה מוציא אותו לחולין. רשי כותב, הכי גרסינן, ארבע שעות מסוף העמוד, לא הווה איניש דלימול, דאי הדליקה אדם, אם אדם בפועל היה מדליק את האש בעצי הקדש, מעל המסיק, מי שהבעיר, המסיק זה להבעיר, מי שהבעיר את האש הוא מעל, ונפק אפר לחולין. ואז הדין אומר שמי שמועל בהקדש, ההקדש יוצא לחולין, ואנח דטעונין שריפה. דיברנו על עצי הקדש שצריכים האפר מעצי הקדש שאסור בלא שום מעילה, מדובר שלא היה מעילה, והנח שוב פעם, והנח דתונין שריפה בלא שום מעילה, יצא אפרן לחולין דקלישה קדושתיו הוא ונפסלו, והד קטני אפר הקדש אסור היכה דלק המעילה. הבהרה פה בדברי רשי, והנח דתונין שריפה, יש קודשים שמצוותן לשרוף אותם, יש לנו פרים הנשרפים ועוד דברים שטעונים שריפה, והחיוב שריפה הוא בלא שום מילה, אין מילה בשריפתן, זו מצוותן. יצא אפרן לחולין דקלישה קדושתיו, האפר הזה
איזושהי קדושה שיש בו, הוא חלש, הועיל ונפסלו, כי מדובר ב, בקודשים שנפסלו. אולי טעיתי בדוגמה שהבאתי פה עם הנשרפים, זה לא מדויק, אלא קודשים שנפסלו, דינם בשריפה, שורפים אותם. מה דין האפר? הוא כמו חולין, ולכן אפרן מותר, הועיל ונפסלו. והדי קטני אפר הקדש אסור, היכה דלקה מעילה ולא הווי איניש דלימעול. זה מדובר בשריפה שלא הייתה צריך להיות, ולא היה אדם שהדליק את האש כדי שיהיה מעילה, ואז הוא באמת יצא לחולין. ובעצי הקדש כמר, ורואים פירוש, אני חושב אפילו יותר מפורט, ורבינו גרשום בשורות, בלקראת סוף השורות האחרונות, הכה במאי עסקינן דאפר הקדש לעולם אסור, כגון שנפלה דלקה מאליה בהקדש דלא הווי איניש דלמעול בה דלקה. לא היה איש שהדליק את העצים שיהיה בו מעילה מפיק אפר לחולין, כי אם היה אדם שהיה מדליק את העצי הקדש, האפר היה יוצא לחולין, וזהו דין מעילה. אם הוא דבר שמצוותה בשריפה, מאחר ששרפו, שנעשה מצוותו אין בו מעילה, ואיפה מותר? ואם הוא דבר שאין מצוותו בשריפה, כגון ששרפו, שמעל בו, יצא לחולין, ואיפה מותר? אז יש כאן שתי אפשרויות שאפר הקדש יהיה מותר. או דבר שמצוותו בשריפה, או דבר שהיה אסור לשרוף אבל שרפו אותו, ובדרך המעילה הוא יוצא לחולין. אבל כשנפלה דלקה מעיליה, כמו שראינו בתשובה בגמרא, דלא מעל באדם, דלא יצאת לחולין, הלקח אותו אפר הקדש לעולם אסור. חזרה לגמרא. רב שמעיה אמר, כי תניא אמתניתא שאפר הקדש לעולם אסור, בתרומת הדשן תניא. זה האפר שמצטבר על המזבח, וממנו לוקחים קומץ מן האפר, או קצת מן האפר מעל המזבח בכל יום בשחרית, ושמים אותו אצל המזבח. דלעולם תרומת הדשן הזה דלעולם אסור. דתניה, על פי הפסוק כתוב ושמו אצל המזבח, ודורשים המילה ושמו בנחת, ושמו כולו, ושמו שלא יפזר. ומאחר שהוא טעון גניזה, זה ששמים אותו אצל המזבח נחשב גניזתו, הוא אסור בהנאה. נסתכל ברשי שתי שורות מהסוף. כי תניא עד אפר הקדש אסור, במלוא קומץ של הדשן כמה, אותו שיעור קומץ של דשן שהכהן תורם בכל יום שחרית ונותנו אצל המזבח, נאמר פרק שני דיומה, נאמר כאן והרים, ונאמר להלן והרים, מה להלן בקומצו, אף כאן בקומצו. וגם כתוב ושמו אצל המזבח ושמו כולו, וכיוון דטעון גניזה אסור בהנאה. ובכך זכינו לסיים מסכת תמורה בסייעתא דשמיא, ובעזרת השם בשיעור הבא נתחיל מסכת כריתות. עד כאן שיעורנו להיום.